אנחנו מתחילים. טוב, שלום לכולם. אנחנו, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, סיימנו לפחות איזשהו מעגל ראשון של סוגיית הזוגיות. ראינו את אופי הקשר הזוגי המשולש, ובעיקר לגבי הממד השלישי של שני הצדדים השונים שבאדם, אז ראינו כמה נושאים, כמה סוגיות שקשורות לשונות הזאת ואיך אנחנו מתמודדים עם השונות הזאת כדי להשרות באמת שכינה מתוך הרמוניה וכל מה שדיברנו. ואמרנו שהיום אנחנו נתחיל את הממד השני, שהוא ממד המשפחה, זוגיות ומשפחה, ונתחיל לדבר קצת על הבית, מה זה בית בעם ישראל. כמובן שיש השקה למה שדיברנו, אבל יותר בממד המשפחתי. גם נעבור איזשהו תהליך, ואחר כך בטח אני מאמין נחבר את הזוגיות אל המשפחה, למרות שהדברים מתחברים באופן טבעי, אבל אנחנו מתחילים היום, אם כן, את סוגיית המשפחה, סוגיית הבית. בהתחלה אנחנו נדבר בעניינים יותר כלליים, ואחרי זה קצת נרד יותר לפרטים. קודם כל, למה, מה הסיבה שהבית נקרא בית? מה זה בית בכלל? אז אומרת הגמרא במסכת שבת, אצלנו בדף מקור מספר 1, בית זאת בעצם מילה בארמית, המקור של המילה בית היא המילה בטא בארמית, בית י' ת' א', שאומרת הגמרא, המילה בטא, המשמעות שלה היא בעצם שלוש מילים, בו ואתיב בה. כביכול הבית קורא למי שנמצא בחוץ ואומר לו, בו שב בי. אני בשפה שלנו, תיכנס אליי, בוא אליי. טוב, מה המשמעות שהבית קורא כביכול למי שנמצא בחוץ ואומר לו, בוא אליי הביתה, בוא הביתה, תיכנס אל הבית פנימה. אומר הרב, ואני חושב שהפסקה הקצרה הזאת כאן בין היה היא איזושהי קריאת כיוון מאוד עקרונית לכל העניין הזה, המגמה, התוכן שנקרא בית. אומר הרב, ההתייחדות הביתית, אף על פי שהיא בשטחיותה, מפרדת את האדם מן הכללות ומייחדת אותו לעצמו, היא היסוד להתאגדות המשפחתית, שממנה תוצאות היותר חזקות להתאחדות הכללי. על כן מהבית כל קורא לאיגוד היותר שלם, בו ועטיב בה, שב והתיישב עמי בבית, אשר אמנם המרכזיות הביתית היא ביד ראש הבית. חותם אידיאלי רוחני המוטבע מכוח יותר נעלה מהרגיל בכל נפש, הוא ראוי להיות רודה. המוטיב צריך להיות היחידי הנותן רוח של חיי תואר, מוסר, צדק ותום בכל בני המשפחה הביתית, שיהיו כולם מוכנים לבנות על אדם בניין יותר רחב, יותר כללי, בניין בית ישראל ובית השם, לאדם הנברא בצלמו בכל פלוגותיו. טוב, אז אנחנו כבר הקדמנו כמה פעמים את ההבנה, הייתי אומר את העיקרון, שצריך להבחין ביחסי כלל ופרט בין הממד האידי המהותי לבין הממד המציאותי בפועל, איך צריך לעשות את זה בפועל. ודיברנו כבר שבאופן עקרוני, התפיסה מבחינת עולם המחשבה, הכל מתחיל מהכלל אל הפרטים. כלומר, קודם כל אנחנו מבינים שיש בעצם כלליות עולמית, או כלליות כלל עולמית. ומתוך הכלליות העולמית הזאת יש כלליות אנושית. ובתוך הכלליות האנושית הזאת יש כלליות ישראלית. ובתוך הישראליות הזאת יש משפחה או אדם פרטי וכו'. ולכן למשל אומר הרב, הזכרנו את זה באחד השיעורים, אומר הרב במידות הראייה ערך אהבה, פסקה ב', אהבת המעשים כולם, כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחריה אהבת האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את הכל. זאת אומרת, באמת ברמת האידאה, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מאהבת כל המעשים כולם. למשל שבע ברכות, ברכה שנייה אחרי בורא פרי הגפן, שהכל ברא לכבודו. אם כן, כל הבריאה כולה, כל הנבראים כולם, הם בעצם אמורים לגלות את הכובד, את המשקל, את הערך, את החשיבות של האלוקי במציאות. שהכל ברא לכבודו, אז איפה זה מתחיל? בהכל. אחר כך, קצת יותר מתחילים לדייק את הכל הזה. איפה נמצאת הכוליות הזאת, אם אפשר לומר? כל הכבוד האלוהי שנמצא בכל הבריאה כולה, אבל איפה הוא נמצא מרוכז? איפה הוא מתרכז? איפה הוא נמצא בתמצית? איפה נקודת הגרעין שלו? ברוך אתה השם יוצר האדם. אז האדם שהוא, הייתי אומר, איזשהו גרעין איכותי בתוך המכלול הכמותי שנקרא בריאה. ובתוך האדם, אני מדלג קצת, בתוך האדם, ישראל. עד שמגיעים בסוף אל החתן והכלה. זאת אומרת, צריך להבחין בין הממד הידי, שבממד הידי הכל מתחיל מהכלל אל הפרטים, מול, אל מול הממד המעשי, המציאותי, שבו בעצם הכל מתחיל מהפרט אל הכלל. כלומר, אדם בא למכון מהיר כדוגמה, אז הוא בא ברמת המציאות, ברמת הבחירה החופשית שלו, הוא בא כדי לבנות את עצמו, במחאות לטפל בעצמו. זהו, סתם אגואיסט. הוא מגיע לכאן, אז זה בסדר שהוא רוצה לטפל בעצמו. כי אדם קרוב אצל עצמו, זה בסדר גמור. אבל הוא מגיע לכאן ואז הוא לומד את האידאה, שבעצם נכון שבאופן מעשי אני כרגע פה בשביל עצמי, בשביל משפחתי וכו', אבל בעצם השורש היותר פנימי, המקור היותר כללי שממנו אני נובע אל עצמי ולמשפחה, זה בעצם תיקון עולם, כלל האנושות, כלל ישראל, ותמצית ישראל שתדע לתקן את הכל כמו ששם הרב כותב. לכן, כהקדמה מאוד עקרונית לעניין הזה, קודם כל אנחנו חיים בעולם שיש בו כלל ופרט, שברמת האידאה הכלל קודם אל הפרטים, ברמת המציאות המעשית הפרטים קודמים אל הכלל. עכשיו, כשאדם מגיע הביתה, כשאדם נכנס הביתה, כפשוטו, בסדר? למשל, אפילו, אפילו החדר הזה, האולם הזה. כשעכשיו אנחנו נכנסנו לחדר הזה ואנחנו סוגרים את הדלתות, אנחנו כביכול עכשיו, הייתי אומר, נפרדים ונבדלים מכל הסובב, מכל החברה הכוללת. אדם בא הביתה, כביכול כך כלפי חוץ נראה, שהוא כביכול מתנתק מכל הכלל, מכל המציאות הסובבת, והוא מתבודד לעצמו, במובן המשפחתי, כרגע אנחנו מדברים. אומר הרב, ההתייחדות הביתית, אף על פי שנראה כלפי חוץ, שכשאדם במרכאות מגיע הביתה, אז הוא מתייחד לעצמו, מתייחדות מלשון ייחודיות, אף על פי ולכן היות הוא מתייחד לעצמו, זה נראה כך כלפי חוץ, אף על פי שהיא בשטחיותה מפרדת את האדם מן הכללות ומייחדת אותו לעצמו. בואו נדבר רגע במושגים הכי טכניים. בסדר? אדם נמצא באוטובוס, אז הוא מחובר לכל האוטובוס, והאוטובוס הוא ברחוב, והרחוב הוא בתוך עיר וכו'. אז אתה מחובר למשהו יותר כללי. אתה נמצא בעבודה, אז יש הרבה אנשים שלא בדיוק כמוך וכו'. ברגע שאדם מגיע הביתה, כמו שהפתגם אומר, ביתי ומבצרי, הוא בעצם כביכול כלפי חוץ, כך זה נראה ברמה השטחית. הוא מפריד את עצמו מן הכלל, ובעצם מתייחד לעצמו. אומר הרב, ההתייחדות הביתית, אף על פי שהיא בשטחיותה, אף על פי זה תחילת המשפט, תכף נראה את סופו. אף על פי שכלפי חוץ, במבט השטחי של הדברים, נראה שההתייחדות הביתית הזאת, היא מפרדת את האדם מן הכללות ומחדת אותו לעצמו, אומר הרב, אבל ההתייחדות הביתית הזאת היא המפתח, היא השורש, היא המקור המעשי המציאותי, לא המקור האידאי, המקור המעשי, היא היסוד להתאגדות המשפחתית, כלומר זה שאדם מתייחד בביתו, הוא מאחד, הוא מאגד, הוא מגבש, אם אפשר לומר את משפחתו, האיחוד המשפחתי הזה, הגיבוש המשפחתי הזה, הזהות במרכאות המשפחתית הפרטית הזאת, זה מה שבאמת יבנה את הכלל הגדול, שממנה תוצאות היותר חזקות להתאחדות הכללית. אומר הרב, על כן, מהבית כל קורה. מה זה בטא בו ועת יבא? הרבה פעמים דווקא אדם שיש לו תפיסות כלליות ובאורך שם הוא פועל דברים כלליים, הרבה פעמים יכולה להיות איזו נטייה כזאת שמזלזלת בכל הפרטיות של החיים. אז מה, אז תודה לו. אז מה זה משפחה אל מול עכשיו שיעור בכיתת אמונה פה? יש איזו נטייה הרבה פעמים לזלזל באיזה מין ייחודיות פרטית כזאת, בפרט אם אתה באמת קשור לעניינים כלליים. אומר הרב בדיוק הפוך. למה הבית נקרא בית? הבית כביכול, אם אפשר לומר, הוא קורא למי שנמצא בחוץ, בחברה, בסובב, בכולל, ואומר לו, תשמע, אם אתה רוצה באמת להיות חלק מהכולל, באמת, אם אתה באמת רוצה להשפיע על הכולל הזה, אתה חייב להיכנס אל הפרטיות שלך, אל הייחודיות שלך, אל המשפחה שלך, לברר שם את הבירור התמציתי הגרעיני התרכיזי הזה, ומתוך הבירור הזה לצאת החוצה בחזרה, ותכף נראה איך זה עובד, ולהשפיע על כל החברה. אז הבית כביכול, הייתי אומר זה בשפה פשוטה, הבית כביכול אומר, תפסיק להיות כללי חיצוני. אם אתה רוצה להיות כללי פנימי, אתה חייב להיכנס הביתה פנימה, לרכז את עצמך ואז לחזור החוצה אל הכלל ובאמת להיות שותף בתיקון הכלל. על כן מהבית כל קורה אל האיגוד היותר שלם, בו ועטיב בה, בו ושב בתוכו, בבית, בי. שב והתיישב עמי בבית. זה דבר גדול. מי כמובן אמור לקרוא מהבית? מי שהוא אחראי על המשפחה הזאת. מי שאחראי על המשפחה הזאת קורא לו כאן הרב, ראש הבית. ראש הבית נקרא להם בכותרת ראשית, אבא ואמא. אז ההורים, שהם אמורים לייצר איזושהי אווירה, איזה שהם תכנים, איזה שהם אידיאלים, איזה שהם שאיפות וכו', הם אלה שכביכול קוראים אל מי שנמצא בחוץ ואומר, בוא הביתה, זה מזכיר קצת שהיינו ילדים, אז באיזשהו שלב אחרי צהריים, אחרי ששחקנו במגרש, אז אמא הייתה עומדת שם במרפסת באיזה קומה, לא יודע איזה קומה, וקוראת, מוישה, בוא הביתה. מה זה בא לומר? זה בא לומר, מספיק להיות בחוץ, ולהיות מושפע מכל הרשמים החיצוניים. תבוא הביתה, תקבל את התוכן הפנימי של הבית, ואז כשתצא החוצה, תוכל באמת להשפיע את התוכן הפנימי הזה על הכולל כולו, על הכולל החיצוני. אבל אם אתה שבוי בתוך המציאות החיצונית, והרבה פעמים אדם שהוא נמצא בתוך החיצוניות הזאת, הוא בטוח שהוא משפיע כך על הכלל, וזה לא נכון. כי הוא צריך קודם כל להתרכז פנימה, קודם כל ברמה המעשית. והריכוז הפנימי הזה הוא אחריות של ראש הבית. אני צריך להעיר הערה שאני לא בטוח שכאן הרב מתכוון לזה, אבל בתקופה שאנחנו בחיים צריך לומר את זה. מי שמנהל את המשפחה במרכאות כשהדלת נסגרת, זה ההורים. זה לא הילדים. היום יש מציאות כזאת, תודה רבה. יש איזה מין מציאות כזאת שלפעמים, או ההורים מפחדים מהילדים, או שלהורים אין כוח להתמודד עם הילדים. אלף דברים, לפעמים זה מגיע אפילו, זה מתחיל בגיל שנתיים. מי שמנהל פה את הבית הזה, את המשפחה הזאת, זה ראש הבית. הוא אומר בו ואת תבע, בוא תיכנס לבית פנימה, תקבל את התכנים, את הערכים, את האידיאלים שעליהם אתה צריך להיות שייך, ואת זה תיקח החוצה. לכן, כביכול, ראש הבית, שהוא בעצם הבית, הוא קורא למי שנמצא, לאותם בני הבית שנמצאים מחוץ לבית, בוא תיכנס פנימה. הוא אומר בו ואת תבע, שב ויתיישב עמי בבית. אשר אמנם המרכזיות הביתית, איפה היא נמצאת? היא ביד ראש הבית, שהוא יודע כאדם בוגר, כאדם אחראי וכולי, כך אמור להיות לפחות, הוא ראוי להיות זה שייתן את הכיוון, את המגמה של הבית הזה, כי הוא חותם אידיאלי רוחני, יש בו את החותמת של האידיאלים הרוחניים המוטבע מכוח יותר נעלה מהרגיל בכל נפש. יש בני משפחה, נקרא זה הילדים, ששם אותם אידיאלים רוחניים הם פחות מוטבעים בהם, הם עדיין לא הגיעו לשלב הזה שלכם. אז הוא ראוי להיות רודה, כביכול חבר שלו, הוא אמור להיות השולט, המנהל וכו'. המוטיב, כלומר זה שמושיב את מי שנמצא בחוץ, בבית, והוא אמור מתוך ההושבה הזאת בבית, הייתי אומר, להקנות את הערכים ואת האידיאלים של הבית הזה, זה באמת האדם הבוגר, האדם האחראי, זה ראש הבית. המוטיב, המושיב, את מי שנמצא בחוץ ומתרשם מהחוץ יתר למידה, בבית כדי לקבל את התכנים הפנימיים האלה ולהשפיע אותם החוצה אחר כך, המוטיב צריך להיות היחידי, תראו זה משפט, הנותן רוח של חיי תואר, מוסר, צדק ותום בכל בני המשפחה הביתית. נראה בהמשך לאן זה מגיע. שיהיו כולם מוכנים לבנות על ידם בניין יותר רחב, יותר כללי. בניין בית ישראל הוא בית השם לאדם הנברא בצלמו בכל פלוגותיו. יוצא סיכום ראשוני כרגע. שאף על פי שהבית במבט השטחי הוא נראה כמפריד את האדם מן הכלל, היות והמגמה של האדם הפרטי היא בניין הכלל, הדרך היחידה לעשות את זה היא הריכוז הפרטי, ואז ממילא אתה ממצא את עצמך, חושף את עצמך, מברר את עצמך, העצמך הכוונה לא רק הפרט, אלא גם המשפחה, מהמקום הזה אתה יכול באמת להשפיע על הכלל. ולכן כביכול הבית, ובמיוחד ראש הבית, הוא קורא למי שנמצא בחוץ, אומר, אם אתה רוצה באמת להיות אדם כללי, תיכנס פנימה, תהיה במרכאות, באופן חיצוני, תהיה אדם פרטי, תברר את הפרטיות הייחודית האלוקית שלך, ואת הפרטיות הזאת אחר כך תוכל להשפיע על הכלל. אז כביכול הכלל, אם אפשר לומר, כן הייתי אומר ככה, הכלל שחפץ בגאולתו חייב לעבור דרך הפרט שכביכול מפריד אותו מהכלליות הזאת. אז הבית כביכול הפרטי, בעצם המגמה שלו היא כללית. רק היא יודעת, המגמה הכללית, שכדי להיות כללי באמת, אתה חייב להתרכז בפרטיות שלך, בפרטיות של המשפחה שלך. עכשיו, כדי להבין את זה עוד טיפה, עוד מילה אחת שם בסוגיה, דשא. דשא בארמית זה דלת. בית, בטא זה בית, דשא זה דלת. דלת, הייתי אומר, זה הקו המפריד בין הכלל, בין רשות הרבים בבית, שמחוץ לבית, לבין רשות היחיד שבתוך הבית. כלומר, הבית באופן כללי הוא כביכול כלפי חוץ מפריד בין הבית עצמו, בני המשפחה, לבין מה שנמצא בחוץ לבין הכלל. אבל כמו שלמדנו עכשיו, עד רבה, כדי לבנות את הכלל אתה צריך להתכנס בתוך עצמך ואז תוכל להשפיע באמת. אם אפשר לומר, החפץ או הממד שהוא זה שיוצר את החציצה החיצונית, אבל בעצם את יכולת ההשפעה הכללית, בין הבית לבין המציאות החיצונית, זאת הדלת. איך נקרא דלת בארמית? דשא. מה זה דשא? אומרת הגמרא שתי מילים. דשא, דרך שם. אם כן, הדלת נקראת דלת, כי היא דרך שם. מה זה דרך שם? דרך שם בפשטות. הדלת זה בעצם כלי המעבר, זה המקום שדרכו אני צריך לעבור. דרך שם אני עובר מרשות היחיד לרשות הרבים, מהפרט אל הכלל, או מרשות הרבים לרשות היחיד, מהכלל אל הפרט. אז כביכול הדלת היא סך הכל מסמנת איזשהו ממד חיצוני, טכני כזה, שדרכו אנחנו עוברים מהפרט אל הכלל, מהכלל אל הפרט. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. תראו מה אומר הרב. ביות האדם בביתו המיוחד לו, מתייחד הוא בחוגו. וכמו שאמרנו מקודם, ההתייחדות הזאת היא חשובה מאוד, כי רק היא יכולה א' לחשוף את הבירור הפנימי העצמי, ומתוך זה יכולה להשפיע באמת על הכלל החיצוני. אבל אז יכולה להיות סכנה. והסכנה הזאת אנחנו מכירים אותה מצוין. מה הסכנה? שמרוב שאדם נמצא ברובד החיצוני, ככה זה נראה לו, הוא נמצא באיזשהו סוג של התבודדות, סוג של פרטיות, אז שוכח הוא את התחברותו לעולם הגדול. אז הוא יכול לשכוח שבעצם כל המגמה היותר אמיתית של הריכוז הפנימי שלו, זאת האחריות והשותפות אל הכלל שאליו הוא רוצה להיות שייך וצריך להיות שייך. ואז יכול להיות מצב שהוא שוכח את התחברותו לעולם הגדול. שהוא אך חוליה אחת, אותו בית, אותה משפחה, אותו אדם, שהוא אך חוליה אחת מהשלשלת הגדולה של האנושיות כולה העומדת במלוא עולם. והרי העולם הזה נברא כדי לתקן את העולם, או כדי לתקן את עצמי ואת המשפחה שלי. ומהו הכלי שדרכו אני נפגש עם העולם? הדרך, הדרכים, התחבורה, כן הוא כאן קורא את זה המסילות, השווקים, הרחובות. כלומר, מה שמחבר בעצם בין הפרט לכלל, בין היחיד לציבור, זה בעצם הדרך. שעל ידי הדרכים, המסילות, השווקים והרחובות, ייתכן החיבור ביניהם, כלומר, בין הפרטים השונים, כדי שבאמת יהיו חלק מכלל הרבה יותר גדול. ואז ותתרומם הנפש הפרטית למידת האהבה הכללית. אז אם כן יוצא דבר מדהים, למה דלת נקרא דלת? לא רק כי אנחנו עוברים דרכה, דשא, דרך שם, אלא הדלת היא מסמנת שכל המגמה שבשבילה אנחנו עכשיו מרוכזים בתוך הבית פנימה, זה לצאת אל הדרך. הדלת היא סימן לדרך, שהדרך היא בעצם הרחוב, השוק, המסילה, הציבור, העולם. אז במחאות, אדם נכנס הביתה, קומיקס, אדם נכנס הביתה, בסדר? סוגר את הדלת, אז הוא עכשיו מרוכז פנימה. מה מזכיר לו? שבעצם הריכוז הפנימי הזה, כל המגמה שלו זה ההתקללות אחר כך. הייתי החוצה. הדלת, הוא מסתכל על הדלת, ואז הדלת מצד אחד היא מפרידה אותו כלפי חוץ. רגע, איך קוראים לדלת בארמית דשא? מה זה דשא? דרך שם, מה זה בא לומר? שבעצם הדלת הזאת שכביכול מפרידה אותי, היא בעצם הדרך שלי להגיע לאן אתה צריך להגיע. היא מסמלת את המגמה. היא דרך. מצד אחד אפשר לומר היא דרך מהצד הזה שהיא מרכזת אותי ורק דרך הריכוז אני אגיע החוצה. מצד שני היא דרך כי היא בעצם מסמלת לי את כל הדרכים שעליהם אני צריך להגיע. זאת הדלת הזאת. עוד פעם. שעל ידי הדרכים, המסילות, השווקים והרחובות ייתכן החיבור ביניהם ותתרומם הנפש הפרטית למידת האהבה הכללית. כל זה יזכיר לאדם פתח ביתו. העשוי ליציאה כשם שהוא עשוי לביאה. אז כמו שאדם בא הביתה וסוגר את הדלת כמשל, כך הוא יוצא מהבית ופותח את הדלת כמשל. אז לא רק הדלת היא סוגרת אותי פנימה, הדלת היא גם מזכירה לי את החוצה. כי דרך שם, זה דרך. אדם בא הביתה, מתכנס בעצמו, מסתכל על הדלת, אני צריך להגיע אל הדרכים, אל הדרך, שם המגמה. והדרך הזאת, כי דרך שם, והדרך תוציאהו מחוגו המצומצם, ותשתפהו להיות פועל ודואג בעד העושר הכללי, תראו איזה משפט, גם בעת שפטו בבית, מתייחד ומתגדר בענייניו הפרטיים. כלומר, אני רוצה להגיד רגע בשפה מאוד, מאוד פשוטה, מאוד ברורה. יש היום תפיסה שאומרת שאדם כללי זה כשהוא בחוץ. כשהוא בחוץ, למשל, הוא בעבודה. אז כשהוא בעבודה, אז הוא עוסק בעניינים כלליים. כשהוא בא הביתה, אז הוא מה שנקרא, קוראים לזה היום, הוא מכבה את הפלאפון ושוכח את העבודה ל-12 שעות עד יום למחרת. שאז הוא מדליק שוב את הפלאפון. עכשיו, ברור שזה נכון. כלומר, ברור שמצד אחד, ודאי שצריך לבוא את הפלאפון כמשל, כלומר, אתה צריך להתרכז בעצמך, במשפחתך, כדי שתוכל להשפיע. מצד שני, עכשיו בממד הפנימי, בממד המהותי, אדם שהוא כללי באמת, גם כשהוא נוהג בפועל, התנהגויות פרטיות, הוא אדם כללי. אין מצב שהוא פרטי. הוא תמיד כללי. אין דבר כזה פרטי. אז גם כשהוא בפועל כרגע בבית שלו, הדלת סגורה, הוא עוסק בעניינים הפרטיים, בעניינים המשפחתיים, הוא מרכז כרגע את המשפחה פנימה, אם הוא כללי באמת, אז הוא תמיד כללי, כי זה תכונת נפש, זה לא רק פעולה חיצונית, כמו שדיברנו בשיעור אחר. ולכן הדלת הזאת, אם אפשר לומר, היא מזכירה לנו, שאנחנו כלליים גם כשאנחנו בבית. אני רוצה רגע להגן את זה באיזשהו סיפור. הגמרא מספרת, בואו נקפוץ רגע למקום מספר 6, על רבי אלעזר בן עזריה, כשביקשו ממנו להיות נשיא הסנהדרין, אחרי הסיפור השלם בין רבן גמליאל לרבי יהושע, אז יצאו לרבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא הסנהדרין. אז הוא ענה למציעים לו, אמר להם, אמר לה, איזול אימליך באנשי ביתי. אלך ואשאל את אנשי ביתי. אלך ואשאל את אשתי, אלך ואשאל את הילדים. בעיקר מדובר על אשתו. רגע, מה זאת אומרת? הציעו לך להיות נשיא הסנהדרין. נשיא הסנהדרין, אתה צריך להיות בזמן שהנשיאות מתפקדת. באיזשהו שלב, סוגרים את בית הדין, לא? אני אגיד, בשש בערב יסגר בית הדין? מחר אתה חוזר בשש בבוקר. 12 שעות אתה לא נשיא הסנהדרין. מה יש לך לשאול את אשתך? מה קשורה אשתך? מה קשורה המשפחה? לזה שאתה הולך עכשיו להיות שליח ציבור. אתה שליח ציבור לכאורה, רק שאתה בפועל עובד בעבודתך כשליח ציבור. אבל מה זה קשור לכאורה? כשאתה מגיע הביתה, אתה עושה פוז, שם איזה קו, שם איזה מחיצה, ונהיה לכאורה אדם פרטי. אומר הרב, חס ושלום, בדיוק הפוך. תראו מה אומר הרב כאן, משפטים קצרים מאוד, מאוד חשובים. הורה להם, כשהוא אמר להם, אני הולך לשאול את אשתי, מה הוא בעצם אמר להם? הורה להם שההנהגה המעולה בענייני עבודת הציבור, אדם שהוא כללי באמת, אי אפשר שתבוא כי אם שיהיה המנהיג מסור לזה בכל נפשו. הנפש שלו היא נפש כללית, הנפש שלו היא נפש ציבורית, אז גם שבפועל הוא כלפי חוץ נראה או מתנהג, נראה פרטי ומתנהג בעניינים פרטיים, מצד האמת הוא כללי, אז ברור שבפועל כרגע הוא צריך להשקיע ולהתרכז בגרעיניות הפרטית שלו, כמו שדיברנו מקודם. אבל התוך הפנימי שלו, המהות הפנימית שלו הוא כללי. שאף מצבו הפרטי יהיה בטל ושקוע בענייני הציבור. אין דבר כזה פרטי אצל אדם כללי באמת. כלומר, ברמת המהות אין דבר כזה פרטי. ברמת המציאות ברור שהוא צריך להיות פרטי. על כן גם הליכות ביתו, כלומר גם המשפחה, בפרט עקרת הבית, האישה, צריך שתסכים עם ההנהגה הכוללת, ומתוך כך צריך לזה הסכם גברת הבית. זאת אומרת, אתה נשיא הסנהדרין לא רק כשאתה נמצא בבית הדין, אתה נשיא הסנהדרין 24 שעות ביממה. אין דבר כזה, ראש ממשלה עוזב את הכנסת, ואז הוא מגיע הביתה, רוצה לראות כדורגל ולשתות בירה. אין דבר כזה, מה זה? אתה ראש ממשלה גם כשאתה, במחאות, רואה כדורגל. לא שזה מה שראש ממשלה צריך לעשות, אבל נגיד. אתה ראש ממשלה תמיד. אין פה חלוקה. אז יכול להיות שטכנית זה נכון לסגור את הפלאפון, לא ראש ממשלה. אבל זה נכון שברמת המהות, לעולם אני לא סוגר את הטלפון הכללי שלי. אין דבר כזה. אם אני מסוגל לסגור פלאפון כללי, מה זה מראה? שאני לא כללי. שגם כשאני עושה פעולות כלליות, אני לא באמת כללי. זה מה שזה אומר. אני חייב להגיד כאן סיפור, אני מקווה שזה לשון הטוב ולא לשון הרע. לפני מלחמת לבנון השנייה, או בזמן שפרצה מלחמת לבנון השנייה, אנחנו עכשיו ככה באווירה. אז שנחטפו החיילים, אז היה מי שהיה, איזה אחד מהקצינים הבכירים בצהל, אני אומר בעדינות רבה כמובן. אז הוא לא יודע כמה דקות, וזה לא משנה, זה עצם המחשבה בכלל. עשה כמה שניות או כמה דקות או כמה שעות, לא משנה, במחירת המניות שהוא חשב שהוא עלול להפסיד, ואחר כך הוא התפנה להתעסק עם הדברים האלה. אז שאלו את כבודו, איך יכול להיות? אז הוא אמר, אני קודם כל צריך לסייק את הדאגות הפרטיות שלי כדי שאני אפנו לכלל. חוסר הבנה אלמנטרי. טוב, בוחשם אחר כך. הוא לא מתאים. הוא לא שייך. אז זאת אומרת, אם אתה אדם כללי, איך אתה יכול לחשוב בכלל, א', אתה אדם כללי במהות, ב', שקורית פעולה כללית כזאת, קורית מציאות כזאת, נחטפים חיילים, טרום מלחמה, איך בכלל אפשר להגיע למחשבה כזאת? מה קורה איתי במניה, בבורסה? זה לא, זה לא, זה לא ממין העניין, זה לא מין הנושא. לא צריך להיות בשביל זה רמטכ"ל כדי שהעניין של חשבון הבנק שלך לא יטריד אותך במצב כזה. צריך להיות סתם אזרח כללי. זה מזעזע. אני שמעתי לא מאחד ולא משניים, אנשים הנקראים רציניים. כן, מה אתה רוצה? הוא קודם כל צריך להתפנות מענייניו הפרטיים כדי להיות פנוי לעיסוק בכלל. אתה שומע מה שאתה אומר. ההפרדה הזאת היא שקר. אין הפרדה. אדם כללי באמת הוא אדם כללי. אז הוא כללי גם כשהוא בבית שלו. בפועל הוא כרגע מתרכז פנימה, נכון. אבל במהות הוא תמיד החוצה. ואין סתירה, והוא צריך למצוא את האיזון הפרקטי הנכון, המדויק בין שני הממדים האלה. לכן הלך רבי אלעזר בן עזריה כמובן ושאל את אשתו. מה זאת אומרת? להיות נשיא הסנהדרין, להיות מנהיג של עם ישראל, זה רק שאני בפועל עוסק בפעולות מנהיגותיות? להיות מנהיג זה 24 שעות ביממה, זה לא רק 24 שעות ביממה, זה הנפש שלי, זה האישיות שלי, זה כל העולם הפנימי שלי. אני הולך לשאול את הבית, האם הבית מסוגל להיות חלק מהדבר הזה? כי הבית הוא חלק מזה, ואני חלק מהבית. על כן, גם הליכות ביתו צריך שתסכים הנהגה הכוללת, ומתוך כך צריך לזה הסכם גברת הבית. אבל אותם המנהיגים, תראו איזה משפט, אותם המנהיגים שלא יחסרו מנפשם בהנהגתם הפרטית כל טוב, ובביתם והליכותיהם הפרטיים אין רושם לעבודת הציבור, אבל אם אדם באופן טכני הוא אדם שעוסק בענייני הכלל, בענייני הציבור, הוא מנהיג, הוא עובד עבודת הציבור באופן טכני, אבל כשהוא מגיע הביתה אין שום רושם, שום רושם לא דווקא ברמה הטכנית. ברמה הטכנית יכול להיות שיש זמנים מסוימים, כמו שאמרנו קודם, שהוא חייב להתרכז בפרטיות המשפחתית שלו או בפרטיות שלו, ברור. אבל ברמה הפנימית, ברמה הפנים-פנימית, ברמה המהותית שלך. אז אם אין שום רושם לעניינים כלליים, אני אגיד אפילו, אתם יודעים, בואו ניקח דוגמה שעוד פעם, אני לא חותם על הדוגמה הזאת, אבל סתם כדוגמה, בסדר? אדם הגיע הביתה. אדם עוסק בצורכי ציבור, מדבר בעניינים כלליים, עוסק בעניינים כלליים, בסדר. מגיע הביתה. עכשיו, אדם שהוא כללי באמת, הוא לא יכול בבית לא לדבר, ניקח את הדוגמה של הדיבור, של השיח. הוא לא יכול בבית לא לשיח, גם על דברים כלליים. אם בבית הוא מדבר רק על האוכל ועל הכסף ועל ההצלחות הפרטיות של הילדים שלו, זה מראה שהוא לא כללי האדם הזה. אם אתה כללי באמת, אז אתה כללי, אז זה אמור להשפריץ ממך. ככה זה אמור להיות. אז זה לא אומר, עוד פעם, שאתה לא מרוכז בפרטיות. כמו שאמרנו מקודם, בוא ותיב בה, ברור. אבל רגע, דשה. דרך שם. לכן אותם המנהיגים שלא יחסרו מנפשם בהנהגתם הפרטית כל טוב, ובביתם והליכותיהם הפרטיים אין רושם לעבודת הציבור, אין רושם נפשי, אין רושם פנימי וכו', ממילא גם מעשי, להם אין יחס לשאלת האישה בזה. מה קשורה האישה? אני הולך לעבודת הציבור, כשאני במשרד אני עובד את עבודת הציבור, וכשאני מגיע הביתה אני עובד את עבודת הפרט. מה קשורה אשתי והילדים לסיפור הזה בכלל? אבל זה לא מנהיג בעם ישראל. מנהיג בעם ישראל הוא ישאל את אשתו. להם אין יחס לשאלת האישה בזה, אבל אין זאת שלמות של מנהיג גוי קדוש. מנהיג בעם ישראל הוא חייב להבין שגם כשהוא בטא, הוא בעצם דשא. טוב, עד לאן זה מגיע הדבר הזה? עד לאן האדם צריך להגיע, לא בלדבר על זה, אלא במעמד הפנימי שלו, בתוכן המהותי שלו. אז אנחנו הולכים ללמוד כאן סוגיה, הייתי אומר שהיא מאוד קשה, היא קשה. היא קשה ברמת ההפנמה של הדברים. תראו, הזכרנו דווקא באחד השיעורים, מה צריך אדם לומר כשהוא בא לבקר את החולה בשבת. אז הזכרנו מה שהזכרנו, ואז הגמרא אומרת, היא מביאה את דעתו של רבי חנינה, ואז היא שואלת במקור מספר 5, כמן אזלה, עד אמר רבי חנינה, כמו מי הולכת השיטה של רבי חנינה, שרבי חנינה אמר, מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל. תכף נראה מה זה היערבנו הזה. אז אומרת הגמרא, כמן, כמי הוא סובר רבי חנינה? כרבי יוסי. אותו רבי יוסי דווקא שלמדנו השבוע אצל הבנות ולמדנו מזמן פה, אותו רבי יוסי שאומר שצריך להגיד המקום ירחם עליך בתוך חולי עמו ישראל. מה זה הבתוך הזה? מה זה יערבנו בתוך חולי ישראל? תראו מה אומר הרב. זה פה פסקה, הייתי אומר, מחייבת אותנו חיוב גדול לפסקה הזאת. אומר הרב, לא די שראוי לקשר האהבה היותר עליונה לכל פרט יחידי מפרטי האומה, מצד שהוא חלק מן הכלל הגדול והקדוש של האומה הישראלית בכללה, ונמצא שהפרט מתברך מן הכלל. לא הכלל מצד קיבוץ פרטיו. פסיק. כלומר, לא מספיק שאפשר שצריך לדרוש מכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו צריך לדרוש מעצמו, לאהוב כל אדם מישראל. לא די שראוי לקשר האהבה היותר עליונה לכל פרט יחידי מפרטי האומה. ברור. דרך אגב, זה שאנחנו אוהבים כל פרט מישראל ומעריכים אותו, זה לא אומר שהוא יכול להיות נציג שלנו במפלגה. זה לא קשור אחד לשני, לא להתבלבל פה. אז לא די שראוי לקשר האהבה היותר עליונה לכל פרט יחידי מפרטי האומה. מצד, למה אנחנו אוהבים כל פרט מעם ישראל? כי באמת יש לו סגולת ישראל, הוא נשמת ישראל, אז חוץ מהפרטיות שלו, הוא גם פרט כחלק מפסיפס, הוא חלק מכלל, וכמו שאמרנו, לא רק מכלל כמותי, אלא גם מכלל איכותי, רבי יהודה רבי יוסי. אז לא די שראוי לקשר אהבה יותר עליונה לכל פרט יחידי מפרטי האומה, לא רק מצד עצמו, כאדם חשוב, כאדם בעל ערך וכו', אלא מצד, גם מצד שהוא חלק מן הכלל הגדול והקדוש של האומה הישראלית בכללה, ונמצא שהפרט הוא לא רק, מתברך, או אין לו רק ערך מצד עצמו, אלא יש לו ערך גם מצד היותו חלק מהכלל, אבל אומר הרב, לא הכלל מצד קיבוץ פרטיו, רק כמו רבי יהודה, למרות שגם זה נכון, אלא הכלל מצד המקור של הפרטים, כמו רבי יוסי, אבל נעזוב כרגע את המשפט הזה. אלא, כלומר, אז בואו נסכם רגע את החלק הראשון של המשפט הזה. לא רק, האדם צריך להגיע לא רק למצב שהוא אוהב, מעריך ושייך לכל אדם פרטי בישראל, כחלק היותו מכלל ישראל, גם הכלל הכמותי ובעיקר הכלל האיכותי. לא רק, רובן שמעון שפגשתי במקולת, אני צריך להעריך אותו לא רק כפרט, אלא כחלק מכלל ישראל. כלומר, לא רק כל אדם פרטי בישראל, אני צריך לערב אותו בכלל ישראל. זה פשוט. להגיד שפרט פלוני, אני בעצם מערב אותו כי הוא חלק מכלל ישראל. אני אומר עכשיו משפט כדי להתקדם. אז בעצם אני אוהב את הפרטיות שלו, כי בעצם הפרטיות שלו זה כלל ישראל שבו. אז בעצם אני אוהב את הפרטיות שלו, אני בעצם אוהב אותו כגילוי פרט של הוא חלק מכלל ישראל. אז בעצם אני אוהב את כלל ישראל שבו בכלל. זה משפט ברור. לא רק, עוד פעם, לא רק אדם מהרחוב, אני צריך להעריך ולאהוב אותו כפרט שיונק את עצמו מהכלל, אז בעצם אני אוהב את כלל ישראל שבו. לא רק אדם מהרחוב צריך לאהוב את כלל ישראל שבו, שזה בעצם אהבת הפרט שבו, שבעצם אהבת כלל ישראל שבו. אלא, כי אם, תראו את זה משפטים, גם החולה שבתוך ביתו, קרובו ושארו, חס ושלום, בנו, ביתו, הקרובים הכי קרובים שלו, ראוי לו לאדם שישתדל לקדש נפשו ורגשי לבבו. למה אדם, אבא, אמא, אמורים לאהוב את הילדים שלהם? לא מהמקום הפרטי, אני אוהב את הילדים שלי כי הם פרטיים, אז אני אדם פרטי, אלא אני אוהב את הילדים שלי כי הם תמצית, אנחנו יודעים נקרא את זה, תמצית כלל ישראל שהקדוש ברוך הוא שם אצלי בבית. וואו 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 וואו, איזה מדרגה. אני רוצה רגע להקשות רגע קושיה, אם אפשר. מצד אחד, לפי מה שאנחנו אומרים כל הזמן, הכלל הוא קודם לפרט, ולכן הגישה לפרט היא דרך הכלל. מצד שני, ברמה המעשית כידוע, אני ערך הקודמים. נו, אז אם אני מצווה לטפל קודם בעניים שלי בבית, אני ערך הקודמים, אני אבטך קודמים, אז לכאורה אני מעדיף את הפרט על הכלל, אבל מצד שני אמרנו, רגע, שבעצם ההגעה אל הפרט היא מכוח הכלל. אומר הרב, אני כבר קורא, אין שום סתירה. הפרט אצלך בבית, הילדים שלך, הם בעצם התמצית של כלל ישראל שהקדוש ברוך הוא שם אצלך. אז אין כאן מתח בין פרט הילדים שלי לבין כלל ישראל והילדים שלי קודמים, כי אני איך הקודמים, אז איך זה מסתדר עם הרעיון הכללי. אלא הילדים הפרטיים של כל אחד מאיתנו בבית, זה בעצם הנציגות של כלל ישראל שהקדוש ברוך הוא שם אותה אצלנו בבית. ואנחנו אמורים לאהוב אותם לא כאיותם הילדים שלנו, אלא כאיותם נציגי כלל ישראל בבית שלנו. וואו וואו וואו. קל לומר את זה במילים? השאלה אם אנחנו מסוגלים להגיע למדרגה שאנחנו מרגישים את זה ככה. אני רוצה רגע לקרוא, תראו, זה מילים פה מופלאות. כי אם גם החולה שבתוך ביתו קרובו ושארו, שכאן יש יותר נגיעה אישית, נגיעה פרטית, נגיעה אינטרסנטית, אדם קרוב אצל עצמו, אף על פי כן, ראוי לו לאדם שישתדל לקדש נפשו ורגשי לבבו, מדרגה גבוהה מאוד, ראוי לו. כן, יערבם בתוך נכון? מי שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך שיערבנו בתוך חולה ישראל. מה זה יערבנו? שהטיפול בחולה הזה הוא כי הוא נציג של כלל ישראל אצלי בבית, ולא כי הוא פרטי. הוא הבן שלי, לכן אני מרגיש שזה רגש אינטרסנטי. כי אם זה בא מהמקום הפרטי, אז זה רגש, אז זה טבעי, אז זה אנושי. אם זה בא מהמקום של כלל ישראל, זה מהמקום האלוקי, אז זה כבר קשר מרמה אחרת לגמרי. עוד פעם, ראוי לו לאדם שישתדל לקדש נפשו ורגשי לבבו, גם של החולה שבתוך ביתו, בני משפחתו, להעצימם בקדושת הכלל. תראו איזה משפטים. עד שלא יפנה לאהבת קרובו החולה שבתוך ביתו, מצד צרת עצמו, ולא מצד ערכו הפרטי של הבן שלו או הוא עצמו, כי אם מצד היותו חלק מהכלל הגדול, הראוי מאוד לחיבה ואהבה. כמן, כרבי יוסי, שאלה את מדרגת אהבת הכלל, אלה אהבת הכלל בתור עיקר, הכלל איכותי מה שקראנו, שממנו תצמח אהבת הפרטים, כאומרו בתוך חולי ישראל, ולא כמו רבי יהודה עליך ועל חולי ישראל, כמו שהסברנו. שמורה רבי יהודה על אהבת הכלל מצד התקבצות הפרטים אליו, עליך ועל, אחד ועוד אחד. זה אינו נקרא עירוב, אבל רבי יוסי, אבל מידת הכלל הרמה, שהפרטים בטלים בו מצד עצמם, כי בכל אין פרט בכלל. בעצם אין פרט, יש בעצם כלל. הפרט הזה זה גילוי של הכלל. עד כדי כך שהפרטים, אבל מידת הכלל הרמה שהפרטים בטלים בו מצד עצמם ונחשבים עוד ביתרון יותר גדול מצד שהם חלקי הכלל, שמציאותו נחמדת ונאהבת מאוד כי הוא כלל, זהו עירוב גמור. צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל, תראו המשפטים הבאים. אמנם תכלית המידה הרוממה הזאת היא שאפילו אהבת בני ביתו, הקרובים אליו ביותר, מה יותר מאהבת הורים לילדים, ישאב ממעיין הכלל, מפני שהם פרטי הכלל. אז כשאדם אוהב את ילדיו, הוא בעצם אוהב את כלל ישראל שבהם. הוא בעצם לא אוהב את פרט ישראל שבהם, כלומר, כל אחד בפני עצמו. אז הוא עלה בעצם למדרגת אהבת השם בהם, ולא למדרגת הנגיעה האישית ואהבת עצמו בהם. ומתוך שהם קרובים אל ליבו ביותר, כי סוף סוף הם הילדים שלו, הוא מוצא עצמו מוכשר ביותר לשפוך עליהם את כוח האהבה הנובעת מוצר הכלל. תראו, המשפט הבא זה מדהים, המשפט הבא. וכל ראש בית אב, הנה גם אצלנו, נכון הרב, במקור אחד, ראש הבית, אז גם פה, ראש בית אב. וכל ראש בית אב יראה בעצמו כאילו משפחתו היא החלק שנפל לו מעת ההשגחה העליונה לעבוד ביותר על ידם את עבודת הכלל. וואו. אז בני משפחה זה בעצם התמצית של כלל ישראל שנמצאים בבית הזה. חברותיי, לפי זה הרבה יותר חד, הרבה יותר, הייתי אומר, חד ממש, חד קטר, חריף מאוד. שבעצם כשהבית אומר, בוא תיכנס פנימה, ואז כביכול על פי השטחיות זה מפריד, הפוך. הבית הזה זה התמצית של כלל ישראל הקטן, שהוא בעזרת השם, אם הוא יופיע בצורה נכונה, הוא יוכל להשפיע על כלל ישראל הגדול. זה מה שזה אומר. רק נסיים את המשפט הזה לפני השאלות. וכל ראש בית אב יראה בעצמו, כאילו משפחתו היא החלק שנפל לו מעת ההשגחה העליונה, לעבוד ביותר על אדם את עבודת הכלל. המשפחה שלך זה כללי, זה לא פרטי. כלומר, לתקן מצבם של חלק זה הרשום מן הכלל, כלומר, הנציגות הזאת, 10 אנשים, 5 אנשים במשפחה, שנתייחדו אליו על ידי קרבת הבשר וחיי המשפחה, ולכן הם קרובים. כלומר, עניי עירך קרובים לא כי הפרט מנצח את הכלל. עניי עירך קרובים כי הקדוש, כי הכלל מנצח את הפרט, והקדוש ברוך הוא אמר לך, תטפל בכלל שהוא יותר קרוב אליך. אז אין כאן מתח בין פרט לכלל והפרט ניצח. אלא הכלל היותר תרכיזי הוא בעצם סימן מעת השם, שזה הכלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אטפל בו מכוח הכלל הגדול. עמוק מאוד. וכל ראש בית אב יראה בעצמו, עוד פעם, כאילו משפחתו היא החלק שנפל לו מעת ההשגחה העליונה לעבוד ביותר על ידם את עבודת הכלל, כלומר לתקן מצבם של החלק זה של המשפחה, הילדים האלה, הרשום מן הכלל שנתייחדו אליו על ידי קרבת הבשר וחיי המשפחה, על כן הם קודמים בהשתדלותם עבורם, מאשר יתר אותם האנשים שהם מחוץ למשפחה, ליתר חלקי הכלל שאינם כל כך מיוחדים לו. אבל מושג אהבה מצד עצמה היא כללית, מתפשטת הכלל האומה כולה והיא שווה עד התפרטות המשפחה, עד שגם החולה שבתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל. חברי, אני רוצה רגע לשאול שאלה פשוטה. אמא, הבן של החולה, יש לה רגשות טבעיים כלפיו כפרט, הוא הבן שלה. הוא היה ברחמת 9 חודשים, זהו, זה היא. אז אומר הרב, תשמעי גברת, הרגש שאת צריכה להרגיש אהבה כלפיו, כולל לטפל חבר שלום מדברים שצריכים טיפול אצלו, זה לא מתוך האהבה הפרטית שלך, האגואיסטית, האגוצנטרית שלך. זה מתוך זה שהוא התמצית של כלל ישראל שגם הוא שם אצלך בבית. לכן הרב אומר כאן את המילה להרגיש. עד שגם החולה שבתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולה ישראל ולהרגיש, להבין, להגיד את זה בשיעור זה קל. להבין את זה בהכרה שכלית זה קל. להרגיש את זה, זה, את אומרת, זה בלתי אפשרי. זה נשמע משהו שהוא מעלינו. בלתי מושג. לא. זה יערבנו בתוך חולי ישראל. וכמו שהזכרנו, אם נפסק כפי רבי יוסי ביום חול, המבקר את החולה ביום חול, כן אומר לו, המקום ירחם אליך בתוך, ורבי חנינא, אמרת הגמרא, זה רבי יוסי, שהלכה כמותו. אז כולנו צריכים להגיע למצב כזה שמי שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל. רק נסיים את המשפט הזה, כבר הנה שאלות, סליחה שאני דוחק אתכם. עד שגם החולה שבתוך ביתו צריך שירבנו בתוך חולי ישראל ולהרגיש עד קול של צרת הכלל שיש בזה, במה שאחד מפרטיו שהוא עבר מעבריו, מהכלל, נתון בצרה ומחלה, ומצד זה, מצד הכלל, השתוקק לישועתו ורפואתו, ולא מצד הפרט. זה בטא, זה דשא. בבקשה. זה אומר בעצם שאין חילוק בין פרט לכלל. זה אומר בעצם שהפרט הוא הכלל. זה אומר בעצם כשאני נכנס הביתה, אני כללי. בפועל אני מטפל בין פרטים, אפשר לצלם אותי, עושה פעולות פרטיות. נכון, אז מה? מה זה קשור? כן.
כתוב פה אישה ממעיין הכלל, לפני שהם פרטי הכלל, הילדים.
יש כלל, יש, בוא נגיד את זה רגע ככה. בוא נדבר, בוא נגיד משפט ענק, בסדר? יש כלל שהוא כל הבריאות שהקדוש ברוך הוא ברא. נקרא לזה כלל העולמות. בסדר, עולם הזה, גן עדן, עוד עולמות. אין סוף נבראים שהקדוש ברוך הוא ברא. בסדר? אוקיי. אז אנחנו קודם כל אוהבים את הכלל הגדול הזה. עכשיו, אל הכלל הגדול הזה, אנחנו מגיעים מהכלל שאנחנו יותר קרובים אליו שאנחנו מכירים אותו, שזה הכלל שנקרא העולם שלנו. יש הבאמים, אין הבאמים, לא יודע. אני מכיר את כדור הארץ, גם מה שאנחנו מכירים את כדור הארץ, בסדר? אז אנחנו אוהבים את כלל הבריאה, העולמות, מכלל הבריאה שהיא העולם שלנו. בתוך העולם שלנו, אנחנו יותר קרובים לבני אדם, או בעלי חיים, אבל בואו נדאג על בעלי חיים, כן, אז בני אדם. אז אנחנו אוהבים יותר, אם אפשר לומר, את האדם, כי בעצם, כי זה יותר קרוב אלינו, אבל האדם הזה בעצם הוא תמצית של כלל הבריאה, העולם שלנו, וכלל העולמות. הלאה. כלל האדם, כלל ישראל. יפה. אבל גם כלל ישראל, זה בעצם תמצית של האדם, שהוא תמצית של הבריאה, שהוא תמצית של העולמות. בוא נגיע למשפחה. והמשפחה. אם כן המשפחה, הילדים במשפחה, זה בעצם התמצית של כלל ישראל, שהיא התמצית של כלל האנושות, שהיא התמצית של כלל הבריאה, שהיא התמצית של כלל העולמות. בקיצור, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא אמר לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מהנבראים, לכל אחד מבני אדם, כל אחד מעם ישראל, הוא ייתן לו איזה תמצית כללית שהוא יהיה אחראי לטפל בה ולהוציא אותה מהכוח אל הפועל הכי טוב שהוא יכול. אז בעצם אין פרט. זה תמצית כללית שמתגלה באופן פרטי כלפי חוץ. זה בדיוק בטא. אף על פי שבשטחיותה היא מפרדת את האדם מהחברה, זה לא נכון. דרך אגב, אם נדבר רגע בלשון הקודש, השורש יחד, יוד, חט, דלד, הוא לכאורה דבר היפוכו כמו השורשים בלשון הקודש. מצד אחד יחד מלשון יחיד, הפרדה, הבדלה, מצד שני יחד, לשון הכללה, חיבור. אז כדי להיות יחיד, אני צריך להבין שאני נובע מהיחד. כדי באמת להיות, להשפיע על היחד הזה, אני צריך להיות יחיד. בטא, דשא. כן. כן. עוד פעם, אתה עכשיו שואל מה התפקיד שלי כאח בכור בתוך המשפחה, זאת השאלה. בסדר, זה כבר דיונים הלכתיים, יש להם נפקא, מה שאתה יכול להועיל, תועיל. מה שאתה יכול לא להועיל, אל תפריע. אל תשכח, אני רוצה גם להגיד איזה הערה, בסדר? לפעמים יש, אפשר לראות את זה בעיקר גם אצל בעלי תשובה או כאילו בכלל, שלפעמים אדם גדל בבית, שבכל בית יש חסרונות, אבל יש חסרונות נגיד יותר משמעותיים מבחינת מי נגיד, שחושב שיש שם חסרונות יותר משמעותיים. והוא עכשיו אומר, אם ההורים שלי לא מחנכים את הבנים שלהם, של האחים שלי כמו שצריך, אז אני לפחות יחנך את האחים שלי כמו שצריך. נא להיזכר, מי שאחראי פה על המשפחה זה ההורים. זה לא אני. אני יכול לייעץ, לבקש מההורים, לא לייעץ. לבקש מההורים להיות היד האריכתה שלהם, להיות היד הארוכה שלהם, להיות השליח שלהם. האם אתם מוכנים שגם אני אהיה שותף בחינוך הבן הקטן בבית, ואני בעצם אהיה השליח שלכם בזה? כן, יופי, תודה רבה. אבל כל מה אני זוכר שאני השליח שלהם, ולא אני מכריע בשבילם, או אני מכריע אותם. לפעמים זה בעיה חמורה מאוד, אני אומר לכם, אני יודע את זה מידיעה. בעיה חמורה מאוד, שאנשים, ברוך השם, תפסו איזה כיוון יותר ערכי, יותר מוסרי, יותר קדושתי, לא רוצה לקרוא את זה, חזרו בתשובה, אבל ברמה הערכית המוסרית, חוזרים אל הבית שמנו הם הגיעו, רואים ששם זה לא בדיוק ככה, וחושבים שהם עכשיו צריכים לתקן את הבית שמשם הם באו. סליחה, מי שאחראי פה על הבית הזה, אלה ההורים. יש הרבה בעיות, אין שום בעיה. יש משרד הרווחה, תפנה למשרד הרווחה. הם אחראים לטפל במקום שיש בעיות. אני חושב שגם אני יכול לטפל, אין שום בעיה. תבקש מההורים להיות היד הארוכה שלהם. בסדר גמור. עכשיו, הרבה פעמים, ילדים טובים בבית, אחים בוגרים וכדומה, הם לא מודעים לכל זה, והם רוצים לעשות את זה מרצון טוב. ואז חד ושלום יכולים להיווצר נזקים חמורים מאוד ביחסים בתוך המשפחה. מי פה ההורים, מי פה הילדים, מי פה קובע וכו'. לכן צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה. הדבר הבסיסי ביותר זה השיח עם ההורים. הם אחראים פה. כן. יש שאלה מאחורה. איזה שליחה, ציבור כללית. זה ביטול הפרטיות בשביל הכלל, ראיתם? כן. אני לא הייתי אומר את זה בצורה כזאת, אני הייתי אומר משהו אחר. הייתי אומר שכשיש הורים שבטוחים שהחליפו להם את הילד שלהם בבית חולים, כי לא בטוח שזה הבן שלהם, כי תראה מי הוא ומה הוא, אז שהם יעשו סוויץ' מהר בראש, ויבינו שהקדוש ברוך הוא שם להם בבית בדיוק את מי שצריך להיות להם בבית, ורק הם, זה לא איך הילדים האלה בבית שלי, הפוך בדיוק, הילדים האלה בבית שלך, כי זה התרכיז של שהקדוש, זה התרכיז של כלל ישראל שהקדוש ברוך הוא שם אצלך בבית, כי הוא סומך רק עליך שאתה תוציא את הכוחות האלה מהכוח אל הפועל. כל הגישה משתנה כשאתה מתייחס בצורה כזאת. וזאת הגישה הנכונה. כי אם בעצם הילדים שלנו בבית הם בעצם התרכיז של כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא יכל למצוא תרכיז אחר. יכל לשים אצלי בבית ילדים אחרים. למה הוא שם את הילדים האלה? תשובה. כי רק אני ואשתי יכולים לגלות את הערך האלוקי המיוחד שכבח רוצה שיתגלה דרך הילדים האלה. ואם הוא היה שם אותם בבית אחר, לא היה מצליח. ואם היה שם אצלי בבית ילדים אחרים, לא הייתי מצליח. ככה צריך לראות את זה, זאת האמת, זה המבט האמיתי. ולא להפך, איפה הילדים המוצלחים שלי ואיך הילדים של השכנים יותר מוצלחים. שטויות, חוסר אמונה, חוסר תפיסה נכונה, זה לא נכון. אם אני רוצה להגיד רגע בצורה אחרת, מי שניגש אל הילד, אל הילדים שלו בבית, כדוגמה, כמשל, מהמקום הרגשי, אז זה יהיה פרטי. מי שניגש מהמקום השכלי אמוני, אז יהיה כללי. אם אני ניגש במקום שכלי אמוני, אלוקי, כללי, אז זאת תהיה הגישה. אז אני מבין שיש לי פה את התמצית של כלל ישראל בבית שלי, וזה כבר חוזה שאני אטפל, לכן הוא שם לי דווקא את התמצית הזאת ולא תמצית אחרת. אבל מי שניגש במקום הרגשי הפרטי, אז הוא כל הזמן מרגיש רגשי אשמה, למה זה ככה, אולי אחרת, תראה איך שמה. זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון. עכשיו אני אומר עוד פעם, קל לומר את זה בשיעור. קל לדבר את זה, קל לכתוב את זה באותיות. קשה לחיות כך. אבל זאת האמת. שאדם מרגיש שהפרטיים, הילדים הפרטיים שלו, זה תמצית כלל ישראל אצלו בבית. יותר מזה, אני יכול, אפשר להרחיב את זה, בסדר? תלמידיך, הרי אלו בניך. אז אדם שעוסק בחינוך, בואו נצא רגע מתחום המשפחה, בסדר? אדם עוסק בחינוך, הוא יכול להיות מורה, היא יכולה להיות מורה, הוא יכול להיות נקרא לזה רב, לא משנה כרגע. הציבור שהוא פוגש, בניך אלו תלמידיך, זה התרכיז התמציתי של כלל ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה שתפגוש. ואם אתה כל הזמן אתם תוסכל, למה אני לא פוגש את ההוא עם הקוקו, לא יודע איפה, בקוקו, אלא אני פוגש את זה עם הזקן פה מולי וכדומה, אז הוא לא, אז הוא לא מבין. כמובן, אדם יכול לנסות לפתוח את תמצית הכלל שלו. משהו הילדים שלך זה ביולוגי, זה בלתי ניתן לשינוי. אפשר לאמץ אבל, כן. אבל ביחס לכלל, אז אותו דבר. אדם צריך לדעת למה הוא מתאים ולמה הוא מוכשר, וזה רצון השם ממנו. ולא כל הזמן להסתכל עם העיניים החוצה, למה זה ככה, והיא אחרת יכולת אחרת, ואולי עדיף ככה. זה חוסר אמונה, ממש. טוב, היו פה עוד כמה אצבעות. הכל בסדר. קשה, אה? המילה הכי קשה פה זה להרגיש. באמת. להרגיש. ולהרגיש את קול של צרת הכלל שיש בזה במשהו אחד מפרטה. להרגיש. וגם בשורה השלישית מלמעלה. השנייה, ראו לו לאדם שישתדל לקדש נפשו ורגשי לבבו. וכולי. להבין בשכל זה קל. להרגיש ככה, מאובייקטיבי לסובייקטיבי זה מאוד קשה. טוב. צריך קצת לעצור. אם כן, מה בעצם התחלנו ללמוד היום? שהבית הישראלי, אף על פי שכלפי חוץ, הוא נראה איזשהו סוג של הבדלה, איזשהו סוג של פרטיות, בעצם המגמה שלו היא ההכללה, אבל כדי שבאמת נוכל להכליל, אנחנו צריכים להתרכז פנימה, אבל מתוך מגמת הכללה. ולכן מצד אחד הבית אומר לי בוא פנימה, אבל הדלת אומרת לי, אל תשכח שאתה צריך לצאת החוצה. וזה בא לידי ביטוי, א', נקרא לזה בפי מקור 6, בתחום עבודתו של האדם, נקרא לזה עבודתו, מקצועו של האדם, שאם באמת הוא שליח ציבור בעניינים כלליים בנושא מסוים, אז זה לא רק בזמן העבודה או במקום העבודה, אלא זה בעצם מקיף את כל המהות שלו גם שהוא בבית. וזה מגיע גם למשפחה עצמה, לא רק לעיסוק המקצועי, גם למשפחה עצמה, שאפילו את בני ביתו הוא צריך לראות כתמצית של כלל ישראל, שאף על פי שהיא מתגלה, או כלל האנושות, או כלל ההוויה, כלל העולם, אף על פי שכשהיא מתגלה, היא מתגלה כפרט, אבל בעצם המגמה היא מגמה כללית. טוב, למדנו היום משהו. יישר כוח, שבוע הבא אנחנו נמשיך בפסקאות 3 ו-4, בעזרת השם.